שלום שלום, ערב טוב. היה פורים, היה שמח, היה נפלא, הייתה התעוררות. כל אחד הרים את עצמו, טפח יותר גבוה, הרים את הדרישות שלו מעצמו, אבל כגודל העלייה, אחר כך גודל הנפילה. נו, ומה הלאה? עם מה נשארנו? עם סדר יום שגרתי כזה, משעמם, לקום בבוקר, ללכת לבית הכנסת, לחזור. איפה ההתלהבות? איפה הניצוץ? השאלה הגדולה, אחרי רגעים גדולים בחיים, לאן נפלנו? מה נשאר מעבודת השם שלנו ביום-יום? ואנחנו רוצים היום לדבר על נקודה נפלאה, נקודה שהיא מתנה לקשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל גם מתנה לחיים, לחיים האמיתיים, מסוג הדברים שהיינו רוצים ללמד אותם, כל אדם שמתחתן, כל בחור ובחורה שמתחילים את החיים, ללמד את עצמנו, להזכיר לעצמנו את המסר החשוב והגדול הזה. פורים זה חוויה, אבל קשר יוצרים ביום יום. קשר יוצרים דווקא בשגרה. חוויות זה טוב בשביל עצמך, בשביל לשפוך את עצמך, אבל אם אתה רוצה ליצור קשר עם מישהו אחר, או עם משהו אחר, כמו הקדוש ברוך הוא, זה קורה דווקא בשגרה, שאתה עושה מקום למשהו שהוא יותר גדול ממך. יש סיפור מדהים על הרמה, סיפור מאוד יפה, יש לו גם מקור די חשוב. מסופר על הרמה שהרמה רבי משה ישראליש, גדול פוסקי אשכנז, רבה של קרקוב, שכתב את המפה על השולחן ערוך, מספר הסיפור שהרמה נפטר בלג בעומר, כשהוא היה בשנת הלמד ג', בשנת הלג, נדמה לי גם בשנת שין למד ג', וכתב למד ג' ספרים. נו, שין למד ג', לג בעומר, בגיל למד ג', למד ג' ספרים, מתבקש שבהספד יאמרו עליו למד ג' שבחים, שיאמרו עליו 33 שבחים. והמספיד עומד על יד המיטה, עומד על יד הארון, ומביא עוד שבח על הרמה, ועוד שבח מהתורה שלו, והתפילה שלו, והצדקה שלו, וההליכות שלו, והדרך ארץ שלו, והמשפחתיות שלו, והאכפתיות שלו. ונגמר לו בלמד ב'. לב זה גם יפה, אבל הוא רצה למד ג'. והוא לא מצא את השבח ה-33. קם זקן אחד מהקהל, מהקהל העצום שהתאסף, להיפרד מגדול פוסקי האשכנז, ואמר, יש לי עוד שבח על הרמה שלא הזכרת. בליל פורים, סליחה, במוצאי פורים, הרמה היה לובש בגדי עני ואביון, פושט את בגדי הרב, את הפרק, את השטריימן, מתלבש בבגדי הלך, בבגדים קרועים של עני, ועובר מבית לבית בקרקוב, ומבקש מים לנטילת ידיים. אנשים היו שואלים אותו, רבי, מה עכשיו נטילת ידיים פתאום באמצע הלילה? אז הוא היה אומר, נו מה, שכחתם ערבית? צריכים להתפלל ערבית. וככה הוא היה הולך מבית לבית ומזכיר ליהודים במוצאי פורים להתפלל ערבית, כי זה ניסיון גדול. מוצאי פורים, אחד שוכב על השולחן, אחד שוכב מתחת לשולחן, אחד נרדם, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, עד אלו ידע, ואפשר לשכוח ערבית. אז הרמה היה עובר מבית לבית, לבוש בבגדי הלך, כדי שישימו לב אליו, להזכיר תפילת ערבית. חשבתי מה המסר של הסיפור הזה. רצה הרמה להפוך לנו את הראש, וללמד את היסוד הכי, הכי, הכי חשוב בבניית קשר. יש דבר אחד יותר חשוב מחוויות. קביעות. קביעות פשוטה, שגרה פשוטה. פורים זה נהדר, פורים זה חוויה נהדרת, אבל חוויה לא בונה חיים. שגרה היא זאת שבונה חיים. המסירות, האכפתיות, הקביעות, התקשורת השוטפת, אומר הרמה הערבית הקבועה הזו, שהיא כל כך משעממת ומתפללים עם עיניים סגורות, ואחרי יום של עבודה, הולפים אדם מתפלל בבית, כבר אין לו כוח לעמוד על הרגליים, בקושי הוא מרים את עצמו לקחת את הסידור ולהתפלל. אומר הרמה, אתה לא החוויות שלך. אתה האוסף של המעשים הקבועים שאתה עושה. האדם הוא תוצר של השגרה שלו, לא של ההרגשה שלו. דווקא הערבית הפשוטה הזו היא זו שמרימה אותנו לקדוש ברוך הוא, עוד יותר מאשר כל החוויות. וזה מסר של חיים שכשמבינים אותו, מבינים אותו בשותפות, מבינים אותו במקום עבודה, בכל מקום, סופו של דבר מה שחשוב הוא לא הזיקוקים, אלא השותפות היומיומית, הנתינה היומיומית, ההקשבה היומיומית, זה מסר שהוא משנה חיים. אני רוצה לפתח את היסוד הזה. משתי נקודות שונות לגמרי, נעשה היום איזשהו חיבור יצירתי מקורי, משתי הנקודות המרכזיות בפרשה, שני הסיפורים המרכזיים בפרשה, שצריך לומר כמעט להבדיל ביניהם, הרגע הכי גבוה בפרשה והרגע הכי נמוך בפרשה, לשאול היום שתי שאלות שהן כל כך שונות, אבל למעשה הן מובילות לאותה נקודה בדיוק, החשיבות של השגרה מול ההרגשה. השאלה הראשונה שדיברנו עליה בשנה שעברה, שיעור שלם, אמרתי בקצרה, זה לא היה מרכז השיעור, איזשהו רעיון ליטאי מהנציב מוולוז'ין. לקח לי שנה שלמה להבין את הרעיון הזה, את מה שאמרנו בשנה שעברה בכמה דקות. חצי שנה של שיעורי טניה שאני מוסר ברוך השם בזמן האחרון, זוכה למסור כדי להבין את אותו רעיון ניטאי מופלא. שאלה ראשונה, שאלה עצומה, שהיא כמעט שאלת השאלות של ספר ויקרא. מה קרה לנדב ואביהו? מה פתאום שני נערים קדושים, ילדים של אהרון הכהן, מתפרעים במשכן? מה, זה מקום עבודה של אבא שלהם? איך אפשר להבין את הסיפור הזה? נכנסים להקטיר אש זרה אשר לא ציווה אותם? מה? קל שבקלים לא נכנס למשכן. אנחנו חולמים על המשכן, מדברים על המשכן, מתגעגעים על המשכן. בסוף מתברר שהאנשים הכי גדולים התייחסו אליו כמה? כגן משחקים? מה הסיפור הזה על נדב ואביהו? מה התורה רוצה לומר לנו? אנחנו נראה איך התורה מדברת על נדב ואביהו. נדב ואביהו היו היורשים של משה ואהרון. משה אמר עליהם, הם גדולים ממני וממך. מבחינת הראייה שלהם, האקסטזה שלהם, ההבנה הדקה שלהם ברוח, ההרגשה שלהם, הם היו יותר גבוהים ממשה ואהרון עצמם. הקדוש ברוך הוא מבקש, כשמשה עולה להר סיני נקרא, הקדוש ברוך הוא אומר, העל, אתה ואהרון ונדב ואביהו. הקדוש ברוך הוא מבקש, תביא את הילדים גם כן. הם היורשים, להם יש את הנשמות הדקות האלה. והם נכנסים, הם מקטירים איזה זרה, נכנסים שטויי יין, שיקורים עם אלכוהול מהפה. מה קורה פה? זה פשוט אין המקרא הזה אומר אל הדרשני, מה גרם, מה המניע שמפיל אנשים גדולים. נדבר היום על נקודה עצומה, נקודה קדושה, נקודה טהורה, שמפילה בחורי ישיבה, מפילה עובדי השם, מפילה אנשים גדולים כמונו, שרוצים להתקדש ולהתאר, כשלא שמים את הפוקוס במקום הנכון. זאת תהיה השאלה הראשונה. והשאלה השנייה שכמעט צריכים להגיד להבדיל עליה, בחצי השני של הפרשה שעוסק במאכלות אסורות, וגם על זה דיברנו בהרחבה בשנים הקודמות, אבל הנקודה הזו לא דיברנו. מה הפירוש שהחזיר עתיד להיות כשר? יש מילים שיהודי אפילו לא אומר אותם. חזיר הוא אפילו לא אומר, הוא אומר דבר אחר. החזיר הוא הבעל חיים היחיד שאסור בבל ייראה ובל יימצא. איפה זה כתוב? אנחנו נלמד את זה כמובן היום מאור החיים שמביא לזה שתי ראיות מן התורה. אבל החזיר אסור בבל ייראה ובל יימצא. זה החיה היחידה שאסור לגדל אותה בארץ ישראל. יש הרבה חיות שאסורות באכילה, אלפי חיות. אבל אין איסור לגדל אותה. אין אסור לראות אותה, מגדלים אותה ולא אוכלים ממנה. יהודי רגיל לראות ולא לאכול. הדבר אחר זה הבעל החיים היחיד שהגמרא אומרת שלא, ואפילו הכנסת חוקקה את חוק החזיר. שחוץ מיישובים נוצריים, לא מגדלים חזיר בארץ ישראל. זה לא מתאים, הרגליים האלה לא מתאימות לקדושה של ארץ ישראל. בא אור החיים הקדוש, מטיל פצצה, מוכיח אצלנו בפרשה משני פסוקים, לא אחד, שהחזיר אסור זמנית, ולכן הוא נקרא חזיר מלשון יחזור. מלשון חזרה. הוא עתיד לחזור, למרות שזה לא לחזור, כי הוא אף פעם לא היה כשר, אבל הוא עתיד להיות כשר לעתיד לבוא. כשיבוא המשיח, הוא ישתנה, ויהיו לו שני סימני טהרה. היום יש לו רק מפריס פרסה, הרגליים בסדר, הראש לא בסדר, הוא לא מעלה גרה. לעתיד לבוא, כשיבוא המשיח, הטבע שלו ישתנה, הוא יהפוך להיות מעלה גרה, כמו שאר המפריסי פרסה, כי הוא המפריס פרסה היחיד בעולם שאינו מעלה גרה. כל מפריס פרסה הוא מעלה גרה. אז לעתיד לבוא הוא יצא מהנבדלות שלו. הוא יהפוך להיות כמו כל מפריסי הפרסה בעולם, שמעלה גרה, והוא יהיה קשר. ואנחנו שואלים, מה התורה רוצה ללמד עם זה? מה המסר הרוחני בעבודת השם? ואנחנו נאמר ששני הדברים אומרים את אותו הדבר. החזיר בסדר ברגליים. מי שבסדר ברגליים יהיה גם בסדר בראש. להבדיל נדב ואביהו, להבדיל אלפי הבדלות, תסלח לי הקדוש ברוך הוא שאני אומר אותם באותו הקשר. נדב ואביהו היו בסדר בראש, לא היו בסדר ברגליים. הראש לא מביא את האדם לשום מקום. מה שמחזיק את האדם בפועל זה השגרה שלו, הקביעות שלו, הביטול שלו, הקבלת עול שלו, המוכנות שלו להתמסר, המוכנות שלו להקשיב, המוכנות שלו לתת את עצמו. זה מה שמרים אותו מעבר לעצמו ועושה מקום למציאות מלמעלה, למציאות מהצדדים וכו' וכו'. אז בואו נתחיל באמת, בואו נקרא קודם את הקטע היפה הזה מהרמה. ספר לב העברי א' עמוד א', שמעתי שהרמז על מת בן למד ג' שנים, ביום לג בעומר בשנת שין למד ג' וכתב לג ספרים, והמספיד סיפר עליו לב שבחים, והיה מצטער למצוא עוד שבח להשלים עניין לג, עד שבא זקן אחד ואמר שהרמה היה מתחפש בפורים בבגדי עני, ובכל בית שואל מים לרחוץ ידיו למור כי עוד לא התפלל ערבית, למען יזכרו בני הבית להתפלל ולא ישכחו מפני תרדתם מסעודת פורים. אין ספתח יותר יפה מזה לשיעור שלנו לומר, פורים יפה, חוויות יפות, חופש זה יפה, להישפך באהבה גדולה אחד לשני זה נהדר. אלו לא החיים. החיים בסופו של דבר הם תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. הם בוקר טוב בבוקר ובערב טוב בערב. הם עזרה פה ועזרה שם, ויתור פה וויתור שם. אלו החיים האמיתיים. מי שיש לו את המוכנות הזאת, עושה בתוכו מקום למשהו אחר. עושה בתוכו מקום למישהו שיותר גדול ממנו, למציאות שהיא שונה ממנו. בואו נתחיל. הגיע היום הגדול. איך אפשר לתאר את היום הגדול הזה? אין מילים לתאר, אין לנו בפה מילים, הלוואי והיינו זוכים שכבר נזכה לביאת המשיח. למה אנחנו מחכים ליום הזה? שיסיימו את מלאכת הבית והשכינה תרד על הבית. איך אפשר לתאר יום כזה? חצי שנה של עבודה, של תרומות, של נדבות, של עשייה, של בניית כלים, ראש חודש בניסן, משלימים את הקמת הבית אחרי 7 ימים של חזרות, של הכשרה, ומחכים שהאש תרד מהשמיים. מחכים לאות, לכניסה של החתן. הכלה עומדת בחופה. הגיעה לראות האם החתן גם יבוא, האם הוא רוצה לקדש אותה. היא עשתה הכל, הכינה את הגן אירועים, הכינה את הקייטרינג, הכינה בגדים, האם יבוא? ויש מתח, התורה מתארת, איך שמשה ואהרון מברכים את עם ישראל, והנה השם אלוקינו עלינו, כי מקווים שזה יקרה. כי כולם פוחדים, אולי רובץ אלינו אבון העגל, והקדוש ברוך הוא לא רוצה לחזור אלינו. ואז זה קורה, ותרד האש מן השמיים, וירונו ויפלו על פניהם, יורד את האש, וזה הסימן לקידושין, סימן שהחתן הגיע אל הכלה, החתן הגיע אל הבית. כמובן, מי הכוכב המרכזי של החתונה? אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא מנהל הגן, הוא מנהל המקום, הוא הבוס שמוביל את העבודה. אז הסימן הזה שהאש יורדת מהשמיים מראה קודם כל לא, שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממנו, שהקדוש ברוך הוא מחל לא עצמו על חטא העגל, מחל לא עצמו על המעורבות שלו בחטא העגל, ומוכן לקבל את המנחה שלו. וברגע הכי גדול בחיים של אהרון הכהן, מתרחשת הטרגדיה הכי נוראה. פתאום צרחות וצבחות. שני בני אהרון הגדולים, נדב ואביהו, נופלים ומתים בתוך הקודש. יוצאים שני שבילי אש מתוך החותם, מתוך שני צינורות האף, שני פתחי האף, והם נופלים ומתים. ושמחתו של אהרון הופכת לאבל. הופך ברגע אחד לעונן, לאדם שמתו מוטל לפניו. אב שקול, שצריך לקבור את שני בניו, ביום הכי גדול שלו. אנחנו מבינים שאם התורה כל כך מהר מגיבה, אם הקדוש ברוך הוא מגיב כל כך מהר, זה מראה שזה לא יכול לחכות עוד רגע. הייתה פה איזושהי הפרה חמורה של כל הכללים, ואתה שואל מה? באה התורה ואומרת מילים מאוד סתומות. מובא מספר 2 בקטע השני, ויקרא יהוד. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת. ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. בפשטות, כמו שמסבירים המפרשים, הם עשו דבר נכון. הם לא טעו בעצם ההלכה. בבוקר הכהנים מקטירים קטורת. הכהנים נכנסים, לוקחים גחלים מהמזבח בחוץ, ממזבח הקורבנות בחוץ, לוקחים במחתה גחלים בוערים, נכנסים איתם לתוך הקודש, ניגשים למזבח הזהב שעומד בפנים, מזבח הקטורת, לוקחים את העשבים של הקטורת, העשבים האלה שיוצרים את התרכובת שיוצרת את הריח, מניחים על הגחלים, והארומה, הריח מתפשט, העשבים נשרפים, והריח והארומה מתפשטת בכל הבית. הם עשו את עבודתם. רק מה? אשר לא ציווה אותם. למה? לא מובן. במה הם טעו? אז אומרים בפשטות במה הם טעו? ביום הראשון לא היו צריכים להביא גחלים מבחוץ. ביום הראשון היו צריכים לחכות שהאש תרד מלמעלה. מהימים הבאים היו צריכים להביא אש מבחוץ. זו הייתה טעות שלהם שהם הביאו אש מבחוץ, היו צריכים לחכות שהאש תרד מלמעלה. נו, אז הלבון כזה צריכים למות בצורה כל כך נוראה, אי אפשר להמית אותם עוד 30 שנה. צריכים להרוס לארון הכהן ביום חגו. אז כל המפורשים מחפשים את הקטש, מחפשים את העומק. מה התורה מסתירה? במדרש רבה יש כאן 12 הסברים. כל אחד מנסה מכיוון אחר. בואו נזכיר לפחות 3 הסברים שכתובים במקרא, שכתובים בתוך הפשט ממש. רש"י, רבי אליעזר אומר שהורו הלכה בפני משה. הבעיה הייתה אשר לא ציווה אותם. מה אתם מתפרצים? לבית הזה יש מנהל, לבית הזה יש בעל הבית, יש משה רבנו. להורות הלכה בפני רבו, זה אבון חמור. להכניס גחלים שאתה לא צריך להכניס, זו טעות בהלכה, טעויות יכולות לקרות, הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח, מבקשים סליחה. להורות הלכה בפני הרב, זאת עבירה שמועידה על פריקת עול. זה משהו שמעיד על הפרה של כל החוקים. עומד משה רבנו ואתם נכנסים ומכניסים גחלים, מי ביקש מכם? קיבלתם הוראה? לפעול בלי המפקד, זאת כבר עבירה שאי אפשר למחול עליה. אז אומר רש"י בפירוש הראשון, הבעיה לא הייתה עצם הכנסת הגחלים, אלא אשר לא ציווה אותם. מי קרא לכם? לפרוץ, להפר את הסדר של קבלת התורה, זה דבר אבון שאין עליו תמורה. עוד דעה מביא רש"י, רבי ישמעאל אומר, שטויי יין, יותר גרוע, וזה ממש קשה מאוד להבין את זה, נכנסו שיקורים, נכנסו שטויים. איך אני יודע? כי מה אומר הפרק הבא בתורה? הפרק הבא בתורה מצווה את אהרון, שאתה ובניך אל תיכנסו שטויי יין אל הקודש. אני מבין. לפי המסקנות של הוועדת חקירה, אני יודע במה הייתה הטעות. אם הציווי שמקבלים אחרי הסיפור, אל תיכנסו שטויים ולא תמותו, אני מבין שאלה נכנסו שטועים, וזה מסבך עוד יותר. קודם כל, קודם חשבנו שהם היו אולי, סליחה לביטוי, קצת חוצפנים. עכשיו אני מבין שהם פשוט היו פורקיון. נכנסו אלכוהוליסטים עם ריח של אלכוהול לבית המקדש, למשכן, ביום הכי גדול. מה הולך כאן? ועוד התורה עצמה בספר במדבר אומרת אבון רביעי, ובמדבר ג' ד', וימת נדב ואביהו לפני השם בהקריבה מזרה, ובנים לא היו להם. מין חבר'ה צעירים כאלה שלא רוצים להתמסד, לא רוצים להקים משפחה, זה לא מתאים לכהן שמייצג את עם ישראל, אתם לא המודל של היהודי האידיאלי. אז מה יוצא לנו מכל הפירושים? מין צעירים פזיזים, שעושים מה שבא להם, נכנסים שטועים, לא מתחתנים, מה הולך פה? מה הולך פה? זה הרי לא ייתכן. חייב להיות איזשהו סיפור מאחורי כל הדבר הזה. אנחנו רוצים באמת לומר נקודה עצומה ונפלאה. אבל לפני שאני אומר את הנקודה העצומה ונפלאה, בואו נרים אותם קצת. בואו נבין שראוי להבין אותם. אולי נבוא ונגיד, כן. זוג חבר'ה, פרחחים, אתם יודעים, מקום העבודה של אבא שלהם. כשלאבא יש חופש, הוא מביא את הילדים לעבודה, מביא אותם לבנק, אז הם מתרוצצים בין הרגליים ומפריעים. אתם יודעים, חבר'ה, שזה מקום העבודה של אבא שלהם, אז ליבם גס במקום. הם לא אנשים שבאים אורחים. איך אמר דוד המלך, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שאלו פעם, אני לא מבין את הפסוק. אחת שאלתי, שבתי בבית השם כל ימי חיי, או לבקר בהיכלו? אתה מבקש להיות כל ימי חייך בבית השם, או לבוא לביקור? איך דוד המלך אומר במשפט אחד דברים הפוכים? אחת שאלתי, לשבת כל ימי חיי ולבקר. לבקר זה מי שבא פעם בשנה. אלא דוד המלך ביקש להיות שם תמיד עם התלהבות של ביקור. עם יראת כבוד של ביקור. כשאדם בא פעם אחת להיכל המלך, הוא מתמלא יראה. כשהוא מתחיל לעבוד שמה, הוא כבר מאבד את היראה. כשרופא ביום הראשון של העבודה מלא אימה מגודל התפקיד. כשאתה עובד 50 שנה, ליבך נהיה גס. אתה כבר לא מתרגש מלראות כאב, מלראות דמעה, מלראות צעקה. אז אולי נבוא ונגיד, אתם יודעים, זה מקום עבודה של אבא שלהם, הם היו רגילים. אז בואו נבין קודם מי היו נדב ואביהו, נבין עד כמה התורה מתחננת שיבינו, שיחפשו, שיעמיקו. התורה מדברת עליהם במונחים שאין עוד אנשים חוץ ממשה ואהרון שמדברים בקדושה, בטהרה, בנשגבות, כמו על הנשמה של נדב ואביהו. האזכור הראשון שלהם בתורה מובא מספר 3, רגע לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מזמין את משה ואהרון והזקנים לעלות אליו. לקבל את הכתובה, לקבל את ההזמנה לחתונה, לקבל את עיקרי התורה. מי הראשונים ברשימה? נדב ואביהו. ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל. נדב ואביהו אלו נשמות שיכולות לעלות אל השמיים. עד השמיים, מתחת לשמיים, קרוב לשמיים, אינני יודע. אבל יכולים לעלות איזושהי רמה ולהבין דברים שאף אחד לא יכול להבין אותם. ב', לא רק הקדוש ברוך הוא מתייחס אליהם, כמו היורשים, משה רבינו עצמו מתייחס אליהם כמו הממשיכים שלו. בספר במדבר, התורה מדברת על הילדים של משה רבינו. מי הם הילדים שלו? אז הילדים הביולוגיים שלו לא מספרים, כי למרבה הצער לא היה הרבה מה לספר כנראה. ילדי משה ואהרון לא המשיכו את הגדולה שלו, וכבר דיברנו על זה פעם. אבל מי כן הילדים שלו? אומרת התורה, הילדים של משה זה הילדים של אהרון. למה? כי הוא לימד אותם תורה. זאת אומרת שמבחינה רוחנית, משה ראה בנדב ואביהו את העתיד. לא הצלחתי עם הילדים שלי, אבל יש לי את נדב ואביהו. יש לי תלמידים שהם גדולים מבנים. נקרא במדבר ג' ואלה תולדות אהרון ומשה, ואלה שמות בני אהרון, הבכור נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. שאל רש"י, איך התחלת אלה תולדות אהרון ומשה, אם אתה ממשיך רק עם תולדות אהרון? איפה תולדות משה? ואינו מזכיר אלא בני אהרון, אלא נקראו תולדות משה. אלה הם תולדות משה, נדב ואביהו, לפי שלימדן תורה, ומלמד שכל הבן, המלמד את בן חברות תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. עם הילדים הביולוגיים, משה לא ראה נחת. עם הילדים הרוחניים, עם התלמידים הוא ראה נחת. תלמיד הוא כמו בן, ושיננתם לבניך, אומר רש"י, אילו התלמידים. לילד אתה נותן חיים, לתלמיד אתה נותן משמעות לחיים. זה אותו הדבר בדיוק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה בהם ממשיכים. משה רבינו בעצמו רואה בהם ממשיכים. והדבר הכי מדהים, רגע אחרי שהם נופלים ומתים, רגע אחרי הטרגדיה הגדולה, שהמפרשים ככה ממלאים ספרים על החטא שלהם, מה אומר משה עצמו שהיה שם? לא המפרשים שבאו 2,000 שנה אחרי. משה שהיה שם, מה אומר? הם גדולים ממני וממך. הוא אומר לאהרון הכהן, הרי מישהו היה צריך לשלם על הקמת הבית. הרי ברור שכשמקימים בית למלך זה לא יכול לעבור חלק. מישהו צריך לשלם בחיים שלו כדי להראות שהמקום הזה גדול. מישהו צריך לקדש את המקום. אומר משה ואהרון, רק אני הייתי בטוח שזה יעני או אתה. והקדוש ברוך הוא לקח אותם. זאת אומרת שהם גדולים ממני וממך. כשהם ילכו, זה ייצור את האפקט עוד יותר מאשר אני ואתה. זאת אומרת, רגע אחרי החטא, משה לא רואה את זה ככישלון שלהם בכלל. אלא להפך, משה רואה בהם מין תמרור הזרה, מין קדושים שהשתמשו בהם כדי לקדש את הבית בעיני הבריות ולהראות, למקום הזה צריך להתייחס בצורה סטרילית. בואו נקרא את הפסוק, משה אומר, ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. הרי השם אמר לי מראש, בקרובה יקדש, שאני אתקדש בקרובים לי, בגדולים שלי. שואל רש"י, איכן דיבר, מתי השם הזהיר אותו, שהיום הראשון יעבור עם אסון? כי בציווי הקמת המשכן כבר בספר שמות נאמר, ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי. המקום הזה יקדש את כבודי. איך מלך מקדש את כבודו? כשהוא לוקח קורבן. כשהוא לוקח קורבן, אז כולם יודעים שהמקום הזה הוא מקום גדול. שהמקום הזה הוא מקום שצריכים להתייחס אליו בעירת קודש, בעירת כבוד. אל תקרא בכבודי אלא במכובדיי. אמר משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור בי ובך. ועכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. זאת אומרת, נדב ואביהו ראויים לשיעור. ראויים לנסות להבין איך נופלים אנשים גדולים. מהי הנטייה הנפשית שמפרקת דווקא את הגדולים ביותר, איפה כולנו יכולים ליפול בה. אז אמרתי, אני רוצה לומר רעיון חסידי, רעיון שכתוב ומתחיל מאור החיים הקדוש, אור החיים אחר, לא אור החיים שנדבר עליו אחר כך. מתחיל מאור החיים, כתוב בספרי חסידות, אבל אני אומר אותו דווקא באותיות ליטאיות, לא בפרשנות החסידית המקובלת שכתובה אצל אדמו"רי חב"ד, אלא פעם לומר אותו, נתחיל לפחות, באותיות הליטאיות, כמו שכותב אותם הנציב מוולוז'ין, והוא אומר נקודה מיוחדת, ונביא לדברים ראיה עצומה מספר התניא, מאיך שאדמו"ר הזקן בונה את כל מהלך הפרקים הראשונים בספר התניא. למה הם שתו? ברור שזאת נקודת המפתח. מילא להורות הלכה בפני הרב, זה מעשה שאדם יכול לטעות בו. אתה יודע, אדם, בן של אהרון הכהן, חושב שהוא יודע הכל, יכול לפעול בפני משה, זה יכול לקרות. לא להתחתן, זה גם יש אנשים שלא מתחתנים. אבל להיכנס למקדש שטוי, זה מעשה שנעשה מבחירה, אף אחד לא קם שטוי. מישהו קם בבוקר והחליט שהוא מוריד בקבוק יין, ואז מתחיל לעבוד. ברור שפה המפתח, מפה צריכים להתחיל. כנראה ששתיית יין היא משהו אחר ממה שאנחנו אומרים. ואנחנו רוצים לפתח את הנקודה שהתחלנו לדבר עליה בשבוע שעבר, בשיעור לפני פורים. שתיית יין היא הדרך להיות אתה. שתיית יין היא הדרך היחידה לפרוק את החוקים. לפרוק את ההגבלות, לפרוק את כל המעצורים שעוצרים אותנו מלהיות אנחנו. בכל אדם יש שכל, בכל אדם יש רגשות. יש לו כל כך הרבה רגשות שהוא מרגיש, כל כך הרבה חוויות פנימיות. העושר הנפשי זה הרי בצלם אלוקים. העושר הנפשי הוא אינסופי, הגעגוע, הכאב, הכעס, התסכול. ואנחנו מוגבלים, אנחנו מלאים מעצורים. את זה לא מתאים לומר, ואת זה לא יפה לומר, ואת זה לא מכובד לומר. ואדם רוצה לחוות חוויות גדולות, יש בו געגוע עצום. אבל הוא לא יעמוד על השולחן ויצעק אין עוד מלבדו. הוא לא יעמוד ויצעק תתה, אני אוהב אותך, יחשבו שהוא משוגע, ישפזו אותו. כי אנחנו חיים בעולם של בקרה, בעולם של בינוניות. לא חיים בעולם של השראה, של גאונות. אז מה עושה אדם? אדם שותה, שתייה זה הדרך להיות אתה. לפרוץ את הטבעי שלך, לפרוץ את הרגשות שלך, פחות שכל, יותר רגשות. יותר אני. לפי זה מסבירים גמרא עצומה. דיברנו פעם על המעשה של רבא בר בר חנה. רבא בר בר חנה יש את הסוגיה מסכת בבא בתרא של מסעות רבא בר בר חנה. הוא מספר על כל מיני חוויות שהוא עבר, ראה כל מיני תופעות אפוקליפטיות, כל מיני תופעות מופלאות, תופעות טבע. הרבה מהמפרשים מסבירים שזה לא היה כפשוטו, אלא זה היה משלים, דרכים להעביר מסר. אחד הסיפורים שהוא מספר, שהוא הלך פעם במדבר, פגש אותו סוחר, סוחר כנעני, ואמר לו, רוצה שאני אראה לך את מתי מדבר? הרי במדבר מתו 600 אלף איש. כל הדור דעה, הדור שיצא ממצרים, שראה את קריאת הים, שראה את מתן תורה, הדור שראה את האלוקים. זה כלי ואין והוא. הדור שראה את השכינה על הים, הדור הזה כולו מת בחולות המדבר. מקום קבורתם לא נודע. אנחנו לא יודעים מי הם, מה הם, איפה הם קבורים, לא יודעים כלום. אומר אותו סוחר לרבא בר בר חנה, רוצה שאני אראה לך אותם, את מתי מדבר, את הדור של משה רבינו. הדור שיצא ממצרים, שראה את 10 המכות. בטח אני רוצה. ראה אותם שוכבים על הארץ, כשהפנים שלהם נראות כשטויי יין, הפנים לוהטות כמו שיכור, פנים בוהקות, מאירות כמו של אדם שטוי, הברך מורמת, והייתה מורמת כל כך גבוה, שהסוחר היה יכול ללכת תחת הברך. מה הסיפור? אז הרבי פעם הסביר נקודה עצומה. שטוי זה אדם שהוא אני, שהוא עושה את מה שהוא רוצה לעשות. שטוי זה אדם שמאפשר לטבעי שלו להתפרץ. דור המדבר, מה היה החטא שלהם? הם רצו להתקשר לקדוש ברוך הוא עם האני שלהם. להישאר דבוקים בו, עם הלב, עם השכל. לכן לא רצו להיכנס לארץ. כשיכנסו לארץ, יצטרכו חוקים. לקום בבוקר, לעבוד, לפרנס. הם לא רוצים את זה, הם רוצים לשבת ולשתות. מה פה רוצה לשבת ולשתות? לא כדאי להשתכר. לשבת ולשתות כדי להתעלס באהבה עם הקדוש ברוך הוא, כדי להישפך באהבה איתו. איך נראים דור המדבר כמו אנשים שטועים? כמו אנשים שרוצים לדבוק באהבה, להישפך באהבת השם. לא רוצים את החוקים ואת העול, את הריחיים על צברו. מה בחורים אוהבים לעשות? לשבת, קומזיץ, להתלהב, להישפך, לתת אחד, אחד את כל מה שיש לי. אני נדבק לקדוש ברוך הוא עם האני שלי, עם המהות שלי, עם המידות שלי, עם האהבה, עם הגבורה, לא רק עם החוקים. וזה בדיוק מה שקרה לנדב ואביהו. נדב ואביהו רצו להישפך לפני הקדוש ברוך הוא. האש יורדת. הארץ מעולם לא הייתה יותר קרובה לשמיים. מה הם רוצים לעשות? הם רוצים דווקא לתת את עצמם, את המהות שלהם. הם שותים יין כדי להרגיש באמת את עומק האהבה שיש בהם, ונכנסים להקטיר קטורת. הם ידעו שזה אסור, אבל פה הנקודה. הם אמרו להזזל החוקים, למי יש זמן לחוקים כשאוהבים? הטבע של האהבה שהיא דורסת כל חוק. האהבה מחפשת דווקא את מה שאסור. למה? כי ככה היא מבטאת את העוצמה שלה. ככה היא מבטאת את ההתפרצות שלה, את הלהט שלה. כשהיא גוברת על מה שאסור, כשהיא גוברת על מה שמקביל, היא מעידה עד כמה היא עמוקה. בטח שנדב ואביהו ידעו שזה אסור, אבל זה גוף מה שהם רצו. לעשות את מה שאסור, למה? כדי להראות עד כמה הם אוהבים. כדי להגיד, הלב שלי כל כך גדול, שלמי יש זמן לחוקים? חוקים נועדו לאנשים קטנים. מי שלא אוהב את המדינה צריך לשלם מיסים. כי אחרת במה הוא אוהב את המדינה? אבל מי שאוהב את המדינה מותר לו גם לגנוב ממנה, הוא הרי אוהב אותה. אם הוא אוהב אותה, הוא אחד עם המדינה. אז מה, הוא צריך את הדברים הקטנים האלה של... אני אומר את זה כמובן בציניות. הוא צריך את החוקים הקטנטנים האלה, את החוקים הדרקונים האלה. נדב ואביהו מהגדולה רצו להעדיף את הדבקות על פני העשייה. רצו להעדיף את התשפוכת של הנפש, את הלעד של הנפש, על פני ההלכה הקטנה. עכשיו אומר הרבי במקום אחר, זה ועוד שכתוב בנציב, אבל בעצם באותיות אחרות זה כתוב גם בספרים חסידיים. הרבי אמר, לפי זה, בדרך הזו, בדרך הדומה הזו, אני יכול להבין את כל החטאים שלהם. לכן הם מקטירים קטורת. מה הדרך הכי גדולה לבטא את התשוקה של הנפש? קטורת. למה? כי ריח הוא הביטוי של הנפש. ריח הוא ההתפרצות של הנפש. ריח, כמו שדיברנו פעם בעבר בפרשת הצווה, כמה פעמים דיברנו על זה, שריח זה החוויה הכי רוחנית שיש בעולם הזה. ממה הנפש מתרגשת? הגוף מתרגש מיין, הנפש לא מבינה יין. הנפש מתעוררת כשיש ריח טוב. כשאני הולך ברחוב ומרגיש ריח טוב, הנפש נעצרת. אני נעצר, אני הופך למחושף. למה? כי ריח נכנס פנימה, ריח מגיע עד המוח. ריח עובר את כל התלמוס, את כל האמצעים, ומגיע עד המוח. הם רצים להקטיר קטורת, כי קטורת, איך אומר רשבי? כשרשבי, מה המילים הכמעט אחרונות של רשבי בעולם הזה? בחד קטירה התקטרנה, ביחידה בלהיטה. בחד קטירה התקטרנה, בקטורת אחד, בקשר אחד, התקטרתי עם הקדוש ברוך הוא. איתו אני מאוחד, בו אני לוהט. הקטורת, ההתפשטות של הקטורת, זה הסמל הכי עמוק להתאחדות של הנפש עם הקדוש ברוך הוא. אז הם נכנסים שטועים, כי שטועים זה הדרך לתת את הלב, לשים את הלב על השולחן. הם מקטירים קטורת, כי זה הדרך לדבוק בו. והם לא מתחתנים, זה הכל מובן, מי רוצה חוקים? אדם שהוא עסוק באהבה, יש לו זמן להתחתן? הוא צריך חוקים? הוא צריך לקום בבוקר, לחתן ילדים? הוא צריך להיות ער בלילה? הוא רוצה לאהוב, אז בשביל מה הוא צריך את ההגבלות? בשביל מה הוא צריך את החוקים שנלווים לאהבה? הוא רוצה רק את האהבה עצמה. אם כן, במה נדב ואביהו חטאו? שהם רצו רגש במקום חוקים, במקום מעשים, ולכאורה הם צדקו. למה? כי רגש זה אני, וחוקים זה מה? חוקים זה הידיים והרגליים שלי, אבל איפה אני? יכול אדם כל החיים לקיים חוקים ולא לאהוב את המדינה. מה זה קשור? חוקים זה ידיים ורגליים, זה לא מחייב כלום. איפה הם בכל זאת חטאו? וזאת הנקודה שאליה אנחנו רוצים להגיע. ונגיד פה נקודה עצומה מספר התניא, שעליה מבוסס במידה רבה כל המהלך הראשון בספר התניא. אדמור הזקן, אחרי שהוא מנפח את מעלת הרגשות, ומנפח את מעלת השכל, ואומר בפרק ג' צריך להיות יהודי של אני, יהודי שאוהב, יהודי ששרו, יהודי שמחובר. הוא בא ואומר, אבל בתנאי שזה מביא אותך לקיום ההלכה, לא במקום ההלכה. למה? במשפט אחד. כי רגשות הם שלך, והחוקים הם שלו. רגשות זה החוויה שלי, זה ההשתפכות שלי. נו, ההשתפכות שלי זה מתחיל ונגמר בי, היום אני מתרגש, מחר אני לא אתרגש. אבל החוקים זה המחויבות אליו. החוקים זה מה שהוא נתן, כשאדם מקיים חוק, הוא תמיד יהיה חייב לצאת מעצמו. הקבלת עול הזו של לקום בבוקר ולומר מודה אני, ולטול את הידיים, וללכת לבית הכנסת ולהניח תפילין, זה לא מלהיב, זה לא נוצץ, זה לא ממלא אהבה מבפנים, אבל זה כל רגע התמסרות לקבלת עול. ברגעים האלה אני יודע שאני שלו. ככה אני פותח את עצמי למשהו שיותר גדול ממני. אומר אדמור הזקן, רגשות זה נפלא, רגשות זה גדול, רגשות זה יפה מאוד. אבל רגשות מותיר אותך בתוך העולם שלך. קשר מבוסס על שניים. מתי אני מתחבר לזולת? דווקא כשאני עוצר את הרגש ומתחבר איתו, ונותן לו את מה שהוא רוצה לקבל, מקיים את החוקים שלו, שאין בהם רגש ואין בהם התלהבות, אבל קם בבוקר ויוצר את המסגרת, הרגש הוא שלו, הרגש הוא לא שלי. אומר אדמור הזקן, מה שמחבר אותך לקדוש ברוך הוא זאת ההלכה הפשוטה, כי ההלכה היא שלו, ההלכה היא לא שלך. מעבר לזה, כל אחד גם יודע את זה, שרגש הוא דבר מאוד מסוכן. כי רגש הוא נשק גרעיני, הוא נשק לא מבוקר. זה נשק שמתפרץ בלי שום... אנרגיה לא מבוקרת. מה עושה אנרגיה לא מבוקרת? רק נזק. היא לא בונה כלום. רגש כשלעצמו לא בונה שום דבר. כי רגש לא קשור לחיים. רגש זה לילה של התרגשות ולילה של כיף ולילה של... הכל בסדר. נו ומה? אתה קם בבוקר, אתה הולך לעבודה, אתה שוכח את הרגש שלך, אתה נכנס לרוטינה של עשייה. החיים הם לא חיים של רגשות. החיים הם חיים של מסגרת ברורה, של עשייה, של התחייבות. ההלכה מכניסה את הרגש לתוך החיים. ההלכה הופכת את הרגש לדרך חיים, למשהו של בוקר ומשהו של ערב. אז החיסרון ברגש הוא בשניים. א', הרגש הוא שלך. זאת חוויה טובה, אבל זה שלך. זה לא קשור אליו. זה לא מחבר אותך למה שמעבר לעצמך. אין פה התמסרות. אין פה נתינה, אין פה קבלת תול. ב', הרגש הוא בהכרח חולף. הוא לא קשור לחיים, אז הוא לא יכול להחזיק מעמד. מי שזוכר, יותר מבוגרים ממני זוכרים, בשנות ה-60, את כל התנועות שהיו באמריקה, תנועות הפרחים, בתנועות הרומנטיות האלה, שחשבו שהם ישנו את העולם, יפסיקו את המלחמה, יביאו שלום, יפסיקו את הצריכה. יגרמו לאנשים לחפש רוח. מה יצא משם? דם ואש ותמרות עשן. מה נשאר מכל זה? כלום. רומנטיקה כשלעצמה זה אנרגיה לא מבוקרת. רומנטיקה צריכה כלים. רומנטיקה צריכה דרך שתהפוך את המחאה למשהו ממשי, לשולחן ערוך. מה עושים בבוקר, מה עושים בערב? זה הגאונות של ההלכה. להפוך את אהבת השם לסדר יום. לפקודת יום, לפקודת ערב, בתוך העבודה, לפני העבודה, אחרי העבודה, יש לך סדר יום שהופך את זה לתוך החיים ממש. ההלכה לא נגמרת אף פעם. למה? כי ההלכה היא החיים עצמם. יש לי מה שאני עושה בבוקר, עושה בצהריים, עושה בערב, מה שעושה בראש השנה, מה שאני עושה בסוף השנה, מה שאני עושה בכניסה לעבודה, ביציאה מהעבודה. אם זה שרוי בתוך החיים, קבוע בתוך החיים, תלוי בתוך החיים, זה הופך להיות החיים עצמם והאדם עצמו, וזה מחזיק תמיד. אז זאת הנקודה, מה שאנחנו אומרים, ההסבר הראשון, ההסבר של הנציב שבו נתמקד היום, מה קרה לנדב ואביהו? מחלה של צדיקים. זה לא בא מרשעות, הם לא שתו חס ושלום מפרחחות. אנשים גדולים כאלה הם לא פרחחים. זה מחלות שחולים בהם הצדיקים, שמעדיפים את האהבה עצמה על פני המימוש של האהבה, על פני העשייה ביום יום, המסגרת היומיומית. זה קורה לצדיקים, זה יכול לקרות לכולנו. ובאה התורה לספר על נדב ואביהו, זאת לא יהדות. זה אולי גיטרות, זה אולי מאוד נחמד בשביל להרגיש טוב, אין לזה שום קשר ליידישקייט. לכן גירות, כל כך הרבה מתווכחים עכשיו על גירות. אם גירות זה קבלת מצוות, הוא מספיק להביע אמון בעם היהודי. מה המשמעות של להביע אמון? מה זה מחייב אותך בבוקר ובערב? אם אין לאמון הזה, אם אתה לא הולך לשלם מיסים בגלל העבר שלך למדינה, אז אתה לא אוהב את המדינה. מה השטויות האלה? אני אוהב את המדינה. במה אתה אוהב את המדינה? להגיד מילים? כל אחד יכול להגיד מילים. אם אתה לא משלם מיסים, אז אתה לא אוהב את המדינה. אם אתה לא מקיים חוקים, אז אתה לא אוהב את המדינה. גם להבדיל באהבה לקדוש ברוך הוא. מאוד כיף להישפך בהתוועדות חסידית ולפקוד ולהגיד אין עוד מלבדו. מה אתה משלם על זה? אם אתה לא מכניס את זה לחיים עצמם, אז זה שום דבר. זה הרעיון של קבלת מצוות, של חוקיות, של הלכה. זה יישאר תמיד. כי זה יהיה האדם עצמו, זה נכנס לתוך החיים, זה יישאר תמיד. אני רוצה לספר על זה סיפור, שכבר סיפרתי פה הרבה פעמים, אולי שני סיפורים. סיפור שכבר סיפרתי הרבה פעמים. מה הפירוש? שדווקא המעשה הפשוט, מרים את האדם, פותח אותו למקום הרבה יותר גבוה מאשר האהבה הגדולה. היה יהודי במיניסוטה, את הסיפור הזה אגב הרבי בעצמו סיפר, לא אגב, את הסיפור הזה הרבי בעצמו סיפר, רק הרבי כדרכו סיפר אותו מאוד בקצרה, ואני אספר אותו בהרחבה, אשלב את הפרטים שבעל המעשה בעצמו מספר בספר שלו, שאת זה כמובן הרבי לא סיפר. היה יהודי במיניסוטה שקראו לו פרופסור ולבלגרין. הזכרנו אותו כמה פעמים, הוא היה מומחה לאפידמיולוגיה, לחקר החיידקים. אני מניח שאם הוא היה חי היום בזמן הקורונה, אז היה לו הרבה מה לומר, הייתה לו הרבה עבודה. אחד המומחים הגדולים באמריקה בתחומו, מומחה כל כך גדול, עד כדי כך שהיה חבר בצוות של נאסא, שחקר אם יש חיים על המאדים. הצוות המצומצם שהיה מורכב מכמה מדענים דגולים הגדולים ביותר באמריקה בתחומם, הוא היה אחד מהצוות הזה, שחקר אם יש חיים על המאדים. והוא היה גר במיניסוטה, הוא היה אדם, איך נאמר, הוא היה יהודי נאמן, אבל לא מאמין. הוא היה יהודי שמאוד מחובר ליהדות שלו, אבל לא מאמין, לא אדם הלכתי ולא אדם של תורה ומצוות. אדם שאתם יודעים, קשר כזה, של קשר של אהבה, של גאווה ליהדות, אבל שום עניין מעשי, בטח לא שום עניין אורתודוקסי. בשנות ה-60 מגיע למיניסוטה השליח של חב"ד, הרב משה פלר, אברך צעיר, מדינה מאוד מאוד ליברלית, והוא מנסה ככה להגיע לפה, להגיע לשם, להתקבל, להשפיע, לעשות פה להדלקת נרות, שם הם מסעודת פורים. אפס, להרים את הרוח. לא פותחים לו דלתות, אבל כולם אומרים לו, תשמע, ולוול גרין, זה הקוד. אם תגיע לוולוול גרין, לפרופסור הזה, אם הוא יפתח לך דלתות, אם הוא יהיה איתך, הוא פה המאסטר בקהילה, הוא הדמות החשובה בקהילה. איפה ולוול גרין? עד שהוא מוצא אותו. הוא נמצא באיזה בסיס מסווג של משרד הביטחון האמריקאי, של הפנטגון. אי אפשר בכלל להגיע אליו, יושב על מחקרים, יושב בין ניירות, בתוך מעבדות. הוא לא יוצא משם, אף אחד לא יכול להגיע לשם, צריך סיווג ביטחוני גבוה. נו, אבל משה פלר לא מתייאש ומרים אליו טלפונים ומשגע אותו. עד שבסופו של דבר, ולוול גרין נאות לתת לו ביקור חצי שעה בשעת צהריים, אצלו בתוך הבסיס המסווג הזה של משרד הביטחון האמריקאי. הוא מגיע בשעת צהריים לקראת ערב, ומתחילים לדבר, הוא התכוון לפגישה קצרה, אבל הפגישה לא התקדמה לשום מקום. יש אנשים שהשיחה איתם פשוט לא הולכת, הם הולכים להיות נגדך. אז מה שלא יהיה, לא ילך. הוא תקף את ולוול גרין, תראה איך אתה נראה. עם חליפה שחורה, עם מגבעת שחורה, בחייך אתה במיניסוטה. מי מתלבש ככה היום באמריקה? תבוא עם חולצה צהובה, עם מכנסיים ירוקות, אתה נראה כמו קברן. מי יסתכל עליך? תראה כמו בן אדם, כמו בן אדם שמכיר את העולם הזה. עם גרביים שמתאימות לכיפה, יתחילו להסתכל עליך. וכל דבר שהוא אומר, הוא אומר הפוך, והשיחה נתקעת ולא הולכת לשום מקום. ולוול גרין, והשליח, משה פלר, רואה ככה מהחלון, שהשמש שוקעת. השמש שוקעת. והפגישה מאוד מאוד יקרה לו, הוא חיכה לו חודשים, אבל הוא חייב להתפלל מנחה, שהוא יצא מהבסיס ייקח המון זמן. לא הייתה לו ברירה. הוא מבקש מולוול גרין רגע לחכות, והוא נעמד, סוגר את החליפה, חוגר את האבנט, לובש את הכובע ונעמד בפינה ומתפלל מנחה. הפרופסור לא האמין שזה קורה לו, לכבוש את המלכה עימי בבית. אתה בא אליי למשרד, בא אליי לבסיס המסווג הזה, שמתי מעט נכנסים אליו, ועכשיו אני צריך לעמוד לחכות לך, ואם זאת תהיה תפילה ארוכה, מנחה של יום כיפור, על מה אני חכה פה עד הלילה, לסגור אחרי שתצא? אני לא מאמין בכל הדברים האלה, מה באת לפה? והוא מסיים, מתפלל, ולוול גרין נאלץ לחכות, ואז הוא מסיים, ולוול גרין מסתכל עליו בהלם, כאילו, אתה שם לב מה עשית עכשיו? הוא אומר לפרופסור, תשמע, אדוני הפרופסור, אתה יודע שהפגישה מאוד יקרה לי, מאוד חשובה לי, היא העתיד שלי פה בשליחות, אני לא משלה את עצמי. אבל מה שעשיתי עכשיו, היה אפילו יותר חשוב לי. הם בטח לא אמרו שלום ונפרדו. ולוול גרין היה אדם עמוק. ביום הראשון הוא כעס מאוד, ביום השני הוא כעס מאוד מאוד, ביום השלישי הוא כעס מאוד מאוד מאוד. אבל אחרי שבוע פתאום אמר לו, תשמע, היה פה בן אדם שיש לו ערכים. שמוכן לשלם את כל מה שיש לו בשביל איזה תפילה שאני לא מבין את פשרה. והוא יושב עם אשתו, והוא אומר לאשתו, את זוכרת שהם היו חברים במועדון של קריאת ספרים. אנשים אינטליגנטים. מועדון יהודי של קריאת ספרים יהודיים, והם קראו שמעון אש, הם קראו סיפורים על חמלינצקי, על יהודים שקפצו לתוך האש באוקראינה ובפולין. והוא אומר לאשתו, את זוכרת שקראנו את הסיפור הזה, אז כולם אמרו שהיום אין יהודים כאלה. היום אין יהודים שמסירו את הנפש למען משהו. באמריקה אנשים מסירו את הנפש רק למען כסף. שום דבר אחר לא. אבל אני חושב שלפני שבועיים פגשתי אדם אחד שהוא שייך להם, ליהודים של חמלינצקי. הוא כן היה מוכן לקפוץ לאש. ודווקא ההקרבה הזו שברה אותו, ולאט לאט הוא יצר קשר עם פלר, עד שהוא השתנה לגמרי, חזר בתשובה, עלה לארץ, היה פרופסור באוניברסיטת בן גוריון. למה? כי הוא הבין שהיהדות שלי, של פלר, זה יהדות עשירה, של קריאת ספרים ותרבות. זאת היהדות שלי. אין לה קשר לקדוש ברוך הוא. כשבא אדם פעם אחת ומוכן לעצור ולהתפלל מנחה, הוא לא מבין למה. הוא לא מבין למה זה חשוב. הוא משלם הכל. אבל הוא עושה את זה למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זה רגע שפותח אותך למשהו שהוא יותר גדול ממך. דווקא כי אני עושה מעשה שהוא נטו בשבילו. הוא לא בשבילי, אין לי מזה כלום. אני לא צריך את זה. בשבילי לשבת עם קומזיץ, דיון אינטליגנטי עם ולוול גרין, זה הרבה יותר נעלה. זה הרבה יותר עשיר, זה הרבה יותר ממלא. אבל לקחת סידור ליד ולהגיד, ברוך אתה השם, זה רגע שאדם נועל את עצמו בשביל אדם אחר. מקטין את עצמו בשביל אדם אחר, זה קשר. אומר לך אדמור הזקן, כמה שהרגשות הם נעלים, אבל הלבושים, המעשה, דיבור ומחשבה שלנו, הם הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולכן הנשמה המוכרחת את הקביעות הזו, את השגרה הזו, כדי להתעלות מעבר לעצמה. ואת זה נדב ואביהו שכחו. נדב ואביהו, הנערים האקסטטיים האלה, רצו אהבה, רצו כיף, רצו לתת את עצמם, הכוונה הייתה טובה. אבל היהדות היא לא לתת את עצמנו. ידעתי להתחבר איתו, שיתחבר איתו, צריך לעשות את זה בכללים שלו, בחוקים, בחבל, שהוא שנשאל לנו מלמעלה. בואו נקרא מובן מספר 4, שלושה מקורות שכל אחד יותר חזק מהשני. קודם כל מדרש ספרה, שכחתי להזכיר, הכל מתחיל ממדרש. מדרש ספרה, כיוון שראו אש חדשה, תראו איזה מילים, עמדו להוסיף אהבה על אהבה. הייתה שם כל כך הרבה אהבה שהם רצו להוסיף אהבה על אהבה. הם רצו לשפוך את האהבה שלהם לתוך האהבה הגדולה של האתה שם בבית באותו יום. אומר הנציב והעמק דבר במדבר תתוו למתת, מי שפורש לעבודת השם ומתבודד ושוקע עצמו לאהבת השם, עליו לשמר מצווה בזמנה ולא לקפח מעשי המצוות בשביל דבקות חס ושלום. וכך אמרו חז"ל במסכת שבת, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. אברהם אבינו עומד מול השכינה, וירא אליו השם, בא הקדוש ברוך הוא עם כל פמליה של מעלה לבקר אותו. ואז אברהם רואה שלושה מלאכים מבחוץ. מה עומד מול מה? הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לבקר אותך. אבל מצד שני יש מצווה מעשית. יש פה שלושה ערבים שצריכים אוכל. אברהם אבינו לא מתבלבל. הוא יודע שהיהדות היא קודם כל מעשית, אחר כך רגשית. הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא והולך לקבל את המלאכים. זה היהדות. היהדות היא היכולת לקחת את האהבה הגדולה, להכניס אותה לתוך החיים. להפוך אותה לדעת, לעיקרון, לדרך חיים. אומר הנציב, זה החידוש של יידישקייט. לא חוויות גדולות, לא דתי בלב, אלא היכולת להחדיר את הדברים לתוך עולם המעשה, ולהכניס בתוך מסגרת שבאה מלמעלה. נקרא, וכבר אמרו חז"ל במסכת שבת, גדולה הכנסת רוחי מהקבלת פני שכינה. מי שהגיע לאהבת השם והקבלת פני שכינה, עליו להפסיק דבקותו, ולהזדקק למצווה המעשית שבאה לידו. אבל למה? זה בכלל לא דומה. הרי הרגש הוא כל כך עשיר, הוא כל כך ממלא, הוא כל כך מלא תשוקה. אומר אדמור הזקן בפרק ד' בתניא, שלושה לבושים אלו, מעשה, דיבור ומחשבה, שהם בסך הכל לבושים, הם חיצוניים. מה זה מעשה? מה זה דיבור? זה חיצוני, זה לא אני בכלל. מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח הנשמה, ביחס לשכל והרגשות, עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן. כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, כי התורה היא שלו. ואת התורה מקיימים במעשה, בדיבור ובמחשבה. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן, בכדי שכל הנשמה, רוח ונפש שבגוף האדם, תוכל להשיגן בדעתם ולקיימן כל מה שאפשר לקיים הן במעשה דיבור ומחשבה. אז זה החצי הראשון של השיעור. במה נדב ואביהו חטאו? שהם העדיפו את הראש על פני הרגליים. הם העדיפו את החוויה על פני הקיום המעשי. ועכשיו נבין את ההפך. להבדיל, אני שוב אומר, להבדיל אלפי ומיליוני הבדלות, זה רק בשביל המשחק, לחבר את שני הדברים. מי הוא ההפך? הדבר אחר, החזיר הזה, הוא מסמל את ההפך. החזיר ברגליים הוא בסדר. הוא מפריס פרסה. כשאתה מסתכל על הרגליים שלו הוא קשר. לכן כתוב שהחזיר הוא צבוע. הוא פושט לפיו, הוא רובץ עם הרגליים קדימה כדי לומר, תראו, קשר אני. הוא מבליט את המעט טוב שיש בו כדי להסתיר את התומעה שבו. הוא צבוע. בראש הוא לא בסדר. הוא לא מעלה גירה. בחלק העליון של האישיות, בחלק הנעלה של האישיות הוא לא בסדר. באה התורה ואומרת לך, אם ברגליים אתה בסדר, למרות שבאופן אישי אתה נמוך ביותר, כביכול אתה רובץ בתוך הבוץ, אתה הדבר אחר. סוף סוף בימות המשיח אתה תחזור. דווקא הקבלת עול קושרת אותך. נכון שזה רק ברגליים, זה רק קבלת עול, אבל אם יש לך מסגרת, המסגרת תקשר אותך. בואו נבין. יש תעלומה. האור החיים הקדוש בפרשתנו מביא בשני מקומות, בשני פסוקים, בהפרש של ארבעה פסוקים, מדרש תמוה מאוד. הוא כמעט מהיחידים שגורס את המדרש הזה ככה. אחרים אומרים שאין מדרש כזה בכלל, שזה הלצה שבתחן כתב את זה בפורים, וכאילו חס ושלום זה חמק בעיני אור החיים הקדוש. אבל זה לא יתרחם, זה מובא באור החיים, זה מובא בעוד ספרים. הוא מביא מדרש. הוא אומר חזיר מלשון לחזור, כי עתיד החזיר לחזור. מאיפה הוא מוכיח את זה מן הפסוקים? נקרא, מובא מספר, החצי השני של הפרשה, זה החצי של מאכלות אסורות. אחרי הסיפור של נדב ואביהו, עוברים לנושא אחר לגמרי. זאת החיה אשר תאכלו, העוף אשר נאכל. התורה מלמדת אותנו את דיני כשרות. בעצם הפרשה הזו מלמדת את דיני הכשרות. סימני הכשרות בבהמה, סימני הכשרות בחיה, סימני כשרות בעוף, סימני כשרות בדגים. הכל נמצא אצלנו בפרשה. עכשיו התורה עושה דבר מאוד מעניין. התורה מתחילה עם כלל. היא אומרת לך, תדע לך שבבהמה וחיה צריכים שני סימנים, אבל האמת היא שצריכים רק סימן אחד. צריכים שני סימנים, מפרסת פרסה ומעלה גירה. צריכים שברגל, הרגל תהיה מפוסקת לשתיים, וצריכים שהיא מעלה גירה, שהבהמה תאכל ותעלה את ה... והמאיים יעלו את זה שוב ללעיסה חוזרת. אז בעצם צריכים שני סימנים. אבל התורה מתחילה עם כלל. האמת היא שמספיק סימן אחד. למה? כי כל מפרסת פרסה היא גם מעלת גירה. מספיק, אתה לא צריך לבדוק שני סימנים, מספיק לבדוק סימן אחד. אם אתה הולך ביער, הולך בג'ונגל, ורואה שם איזה חיה, ואתה מאוד רעב ורוצה לאכול, ורוצה לדעת אם אפשר לשחוט אותה, ולעלות אותה על האש. באמת אומרת הגמרא, וכך משמע בפסוק, מספיק סימן אחד, מספיק להסתכל על הרגליים. למה? כי יש רק חריג אחד, חזיר. אם אתה יודע איך נראה חזיר, והחיה הזו לא נראית כמו חזיר, אז מספיק סימן אחד מפרסת פרסה. כי החזיר הוא היחיד שהוא רק מפריס פרסה ולא מעלה גירה. אבל כל שאר החיות בעולם, אם הם מפריסי פרסה, הם גם מעלה גירה. חוץ מהחזיר שהוא היחיד. אז איך מתחילה התורה? זאת החיה אשר תאכלו, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלה גירה. היא לא אומרת שני סימנים נפרדים, אלא בעצם סימן אחד שמחייב את השני. אם מפרסת פרסה, היא מעלה גירה. ואז חולפים ארבעה פסוקים, ופתאום התורה אומרת יוצא מן הכלל. חוץ מן החזיר שהוא רק מפריס פרסה ולא מעלה גירה. ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא בשוסע שסע, והוא גירה לא יגר תמאו לכם. שואל הרחיים הקדוש, למה התורה מבחינה בין הכלל היוצא מן הכלל בארבעה פסוקים? היא הייתה צריכה מיד לכתוב את הכלל, את היוצא מן הכלל. כל מפריס פרסה הוא מעלה גירה, חוץ מן החזיר. מה יעשה אדם שלמד רק את הכלל ולא יתקדם ארבעה פסוקים ונרדם? אז ילך ביער, וכל מפריסת פרסה הוא יאכל, ואולי זה יהיה חזיר חס ושלום. התורה הייתה צריכה מיד לכתוב את היוצא מן הכלל. אומר האור החיים רעיון מבריק. התורה רוצה לרמוז שבאמת כל מפריס פרסה הוא כשר. באמת מפריס פרסה הוא כשר. למה? כי גם החזיר בעתיד יהיה כשר. אז נכון שעכשיו הוא אסור באיסור גמור וחס וחלילה שלא יצא פה מהשיעור, קצה קוצו הוא סמן הטומאה ולא אומרים אפילו את שמו, ולא מגדלים אותו בארץ ישראל. יחד עם זה, התורה מפרידה בין הכלל לבין היוצא מן הכלל, לבין האיסור של החזיר, לומר שזה אסור רק באופן זמני. אבל לעתיד לבוא, כשיבוא המשיח, למה? אומר אור החיים, תראה, התורה אומרת, והוא גרה לא יגר. מה זה והוא? עכשיו גרה לא יגר. אבל לעתיד לבוא, הוא ישתנה, יהפוך להיות כמו כל מפריסי הפרסה, וגם הוא יעלה גרה. זאת אומרת, האור החיים מדקדק מן הפסוקים, הוא טוען שזה מדרש תנחומה, למרות שרבים אחרים אומרים שאין מדרש כזה, או שהמדרש מתכוון לדברים אחרים, רק כמשל. אבל האור החיים לומד את זה כפשוטו, ומדקדק מתוך שני פסוקים, שהחזיר עתיד לחזור. ורק באופן זמני הוא אסור, ולכן התורה מפרידה בין היתר לבין האיסור שלו. נקרא, אומר האור החיים שם, ואולי ממה שלא הוציא מהכלל סמוך להודעת הכלל, אלא רק אחרי ארבעה פסוקים, רמז שאפילו החזיר בכלל היתר. מדהים. לקחת את סמל התומה, את סמל הקליפות, את סמל האיסור, שאפילו לא אומרים את שמו, אומרים בשר לבן. לא רוצים אפילו להגיד את המילה הזו. דבר אחר, אומרת הגמרא. מי שראה דבר אחר, לוקה בדבר אחר, לוקה בצרעת. אגב, ראיתי איזשהו רעיון מבריק מאלה שחולקים על האור החיים, לא יודע מה המקור של זה, אבל ראיתי את זה באיזשהו מקום, שאומר למה אומרים דבר אחר? כי לא רצו להגיד את המילה חזיר, כי יהיה מישהו שיחשוב שהאור החיים צודק, שהחזיר עתיד לחזור. אז כדי להשכיח את הדעה הזו שהחזיר עתיד לחזור, אמרו דבר אחר. שאף אחד לא יזכור את דברי האור החיים הקדוש. שלא תיווצר הטעות הזו, כי אין מדרש כזה, לא היה ולא נברא. אבל על כל פנים, האור החיים כן כותב את זה. אז מה הוא מתכוון? והוא טוען שזה מדרש תנחומה. על דרך דברי רבינו בחיי בשם תנחומה, למה נקרא שמו חזיר שעתיד לחזור להיות מותר? היי, תשאל אותי, הרי התורה לא תהיה מוחלפת. הרי מצווה לעולם לא תתבטל. הוא אומר, נכון, המצווה לא תתבטל. החזיר יישאר אסור, אבל מה לעשות שהוא לא יהיה חזיר? לעתיד לבוא כבר יהיה לו גם מעלה גירה וגם מפריס פרסה, זה לא החזיר שלנו. זה בעל חיים חדש שצריכים לקרוא לו, ינקל. זה משהו אחר. זה כבר לא חזיר, זה משהו אחר. והוסיף, והוא גירה לא יגר, פירוש תנאי הוא הדבר. כל זמן שהוא לא יגר הוא תמה, אבל לעתיד לבוא יעלה גירה ויחזור להיות מותר. והשאלה היא למה? מה מונח כאן? מה התורה רוצה לומר בתוך הדבר הזה? אגב, אם כבר מדברים, אז בכל מקרה אני אומר דבר מאוד מאוד חביב ומאוד חשוב, שדיברנו עליו בשנים הקודמות. למה באמת אלו שני סימני הטהרה? מפריס פרסה, מעלה גירה, עד כדי כך שצריכים לומר שהחזיר יעלה גירה. מה מונח כאן? יש פה רמז מאוד מאוד גדול. התורה בעצם בוררת לנו את הבעלי חיים הכי מובחרים. בעצם התורה בכלל לא בעד לאכול בעלי חיים. אדם צריך לאכול עשב, לאכול צומח, זה מה שהוא צריך לאכול. אדם צריך להיות צמחוני. מכל מיני סיבות, באיזשהו שלב אחרי המבול, הוחלט שאדם כן יאכל בשר. למה? כדי להזכיר שהאדם שולט על הטבע, כמו שכתוב בספרים. כי הוא הציל את כל הטבע, נוח הציל את כל הטבע. שאדם יזכור את האחריות שלו, את המרכזיות שלו בטבע, הוא עומד יותר גבוה מהם. או כמו שכתוב בתניה, לפי הסיבה הפנימית, כדי להעלות את כל הטבע. כשאדם אוכל, הוא מרים איתו את כל פירמידת המזון, כמו שדיברנו בפרשת ויקרא לפני שבועיים. כל מיני סיבות. אבל העובדה היא שבעצם זה חידוש שמותר לאכול בשר. אנחנו צער בעלי חיים, זה חידוש שמותר לאכול בשר. באה התורה ובוררת את המינים הכי משובחים. מהדגים, מהעופות ומבעלי החיים, התורה בוררת את אותו בשר שלא יזיק לאדם, שלא יוריד אותו. כי האדם הוא האוכל, מה הוא האדם? האדם הוא האוכל שהוא אוכל. אז התורה בוחרת את המינים הכי משובחים. מפריסי פרסה ומעלי גירה הם בעלי חיים צמחוניים ולא מזיקים, ולא אכזריים. למה בהמה היא מעלת גירה? היא מעלת גירה כי היא אוכלת רק צמחי, רק צמחוני, רק עשב. בעשב יש תאית שלוקח זמן לפרק אותו. אז לכן היא מעלה גירה כדי לפרק את התאית. זאת אומרת, המעלה גירה הוא סימן שהוא צמחוני, שהוא לא אוכל בעלי החיים אחרים, אז הוא לא טורף. אז קודם כל, התורה בחרה בשבילנו בעלי חיים יותר עדינים, שלא טורפים בעלי חיים אחרים, אין בהם אכזריות, וגם זה שהם מפריסי פרסה, אז הם לא בועטים. וכל שנה שואלים אותי לגבי השור, אני לא יודע. אבל מעבר לזה, הבעיטה שלהם חלשה. בגלל שהם מפריסי פרסה, הרגל לא מרוכזת, לא ממוקדת, אז הם פחות בועטים, הבעיטה שלהם לא חזקה. זאת אומרת, מפריס פרסה ומעלה גירה, זה לא סתם רמז זדי, רמז סמלי. זה רמז מאוד פשוט, שאומר, הבעל חיים הזה, הוא מעורר השראה. הוא עדין, כמו כבש, כמו עז. הוא עדין, הוא רך. הוא לא טורף, הוא לא אכזרי, הוא לא תוקפני, הוא לא כועס. הוא יותר עדין מכל בעלי החיים, התורה בחרה אותו בשבילנו. כמו שאמרנו, לדבר אחר יש רק את הרגל. הפרוסה, אין לו מעלה גרה. אומר האור החיים, הוא עתיד להשתנות. הרבי שאל, אז הרבי פעם שאל, מה האור החיים מתכוון? מה הרמז פה בתוך הדבר הזה? והוא אמר בדיוק את הנקודה שעליה דיברנו, ונקרא את זה מבפנים, בהערה קצרה, מצאתי את זה בספר השיחות תשנ"א, בהערה קצרה בשולי עמוד, שתי שורות הרבי מקדיש לחידוש הגדול הזה. הוא אומר, זה סמל גדול ליהודי עובד השם. הדבר אחר ברגליים הוא בסדר. בראש הוא לא בסדר. הוא לא מעלה גרה. זה סמל ליהודי מבחינת קבלת עול הוא בסדר גמור. הוא בא לבית כנסת בבוקר, הוא בא לבית כנסת בערב, הוא מקיים את החוקים, הוא יהודי תמים ויהודי ישר. רק מה, הראש שלו לא במקום גבוה. אולי הוא חושב דברים אחרים, אולי הוא לא מבין דברים, הוא לא יכול לתת שיעור יפה. הוא לא אדם נעלה מבחינה רעיונית, מבחינה רגשית. אבל מבחינת קבלת עול הוא יהודי תמים וירא שמיים, הכל בסדר. אומרת לך התורה, הכי חשוב זה הרגליים. מי שברגליים הוא מחובר, גם אם הוא נמצא כרגע בבוץ, אלפי שנים בגלות ובבוץ, יבוא המשיח, הוא יחזור חזרה. הרגליים, הצבא צועד על קיבתו, יהודי צועד על רגליו. הרגליים קושרים את האדם לאיפה שהוא צריך להיות. העובדה הזו שיש לך קבלת עול, שיש לך מסגרת, שאתה לא עושה את מה שאתה רוצה ואת מה שאתה אוהב, אלא אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כמו שאמרנו, רגשות זה מה שאתה אוהב. לשתות זה הכי כיף. מה שקשה זה לקום בבוקר בזמן, ללכת לבית כנסת. זה קשה. לשתות לילה שלם, זה חוויה נחמדה, בטח אם יש קצת מוזיקה, זה חוויה נחמדה. קומזית זה חוויה נחמדה. אבל מי מוכן לקום בבוקר ולהתפלל? זה קשה. אומרת לך התורה, אדם שלכאורה הוא במדרגה הנמוכה ביותר, הוא אפילו בבחינת דבר אחר, הוא יושב בתוך הבוץ. אבל אם הרגליים שלו בסדר, למרות הכל הוא אומר, את הקביעות אני לא מפסיק. אני אבוא בבוקר לבית הכנסת, אני אבוא בערב לבית הכנסת, לא משנה מה אני עושה בין לבין. אני שומר על המסגרת. אומרת לך התורה, המסגרת תחזיק אותו, הקביעות תחזיק אותו ותחזיר אותו חזרה. לכן אפילו אם הוא דבר אחר, שאלפי שנים הוא בעמקי הבוץ, יבוא המשיח, יחזיר אותו. כי העיקר, כמו שאמרנו, זה המסגרת, כי המסגרת היא שלו, והמסגרת נמצאת בתוך החיים עצמם. נקרא את זה, אומר הרבי מלובביץ' התוועדויות תשנ"א 352. מפריס פרסה מורה שהמעשה בפועל רגל הוא כדבעי ובריבוי. אלא שחסר אצלו הבירור והזיכוך, החלק העליון, החלק הנפשי, לא בסדר אצלו, נמוך אצלו. ולכן אף שמעלתו פחותה ממעלה הגירה שהם מזוכחים יותר. אבל כיוון שהמעשה שהוא העיקר הוא כדבעי, ולעתיד לבוא עתיד גם להיתאר, מעלת הזיכוך יהיה בשלמות, מה שהיה כדי שמזוכח יותר, אבל חסר במעלת המעשה שהוא העיקר. נכנסנו ל-30 יום לפסח. אני רוצה לספר סיפור שיוצא לי כל שנה לספר אותו פה, ושנזכה עוד הרבה שנים לספר אותו. והזמן גרמה עם העלייה הגדולה מרוסיה, מאוקראינה. שמעתי סיפור יפה מאוד מהרב לאו, ואני חושב שזה סיפור שהוא ראיה לפה. מה הפירוש אדם שנמצא בעמקי הקליפות? אדם שמבחינה רוחנית, מבחינת החוויה שלו, אין לו שום קשר. אבל אם יש לו קביעות קטנה שמחברת אותו, בסוף בסוף זה יחזיר אותו, זה יחזיר את הילדים שלו, זה ישמור את המשפחה כולה. אז בשנות ה-90, העלייה הגדולה מרוסיה, הרב לאו, הרב ישראל מאיר לאו, אב בית הדין בתל אביב אז, יושב בבית הדין הרבני בתל אביב, ומקבל יהודים לבירורי יהדות, מה שצריכים לעשות עכשיו כל הזמן, כל הדיון הגדול. יושבים, נכנסים יהודים לבירורי יהדות, באו אנשים שהיו מנותקים 40 שנה. רוצים להוכיח שהם זכאים לחוק השבות, זכאים להיות כאן בארץ, לכל התנאים וכו', רוצים להיות יהודים על פי ההלכה. נכנס אדם, בחור בן 42, והוא מביא איתו שני עדים, אין לו תעודות, אבל הוא מביא איתו שני עדים כשרים. אחד אומר שהוא היה בברית שלו. לפני 42 עשו לו ברית, זאת אומרת בשנות ה-50. לעשות ברית בשנות ה-50 זה רק הורים עם מסירות נפש אמיתית. בשנים ההם להצהיר על היהדות שלך, לקרוא אנשים שאפילו אדם זר יהיה עד, אין יותר יהודי מזה. אז אדם ראשון העיד שהוא היה בברית שלו, עדות חזקה מאוד. אדם שני אמר שהוא לא מכיר את האיש הזה באופן אישי, אבל הוא הכיר את אמא שלו. והוא מספר סיפור. האימא הייתה רופאה בבית החולים הממשלתי במוסקבה. אישה קומוניסטית לכל דבר בעניין, אשת מפלגה, רופאה בבית החולים הרשמי, אשת מפלגה לכל דבר. אבל היה לה מנהג אחד יפה וחשוב. היא הייתה מעשנת שתי קופסאות ליום, עם הסטרס של בית רפואה, כל היום מעשנת סיגריה אחרי סיגריה. בלילה היא הייתה מוציאה סיגריה אחת מהקופסה ומניחה בקופסה תחת המיטה. כל לילה, 365 לילות בשנה, סיגריה אחת תחת המיטה. אחרי פורים היא הייתה קוראת לי, אומר אותו יהודי, היא הייתה קוראת לי, נותנת לי את כל קופסת הסיגריות שהיא חסכה במשך שנה שלמה. והיה בינינו, אפילו לא הייתה אומרת, מה אני הייתי יודע את הסדר? הייתי הולך לשוק השחור, מוכר את הסיגריות, קונה 3 קילו קמח, ואופה למצות לליל הסדר. אז לא הכרתי אותו, הכרתי את אמא שלו. אני חושב שזה מספיק בשביל להוכיח שמדובר במשפחה יהודית. הרב לאו כל כך התרגש, הוא אומר, אני רוצה לדבר עם האמא. אישה מבוגרת, שנת 90, להשיג את רוסיה, להתקשר עד שהשיגו אותה, עד שמצאו אותה. הרב לאו אומר לה, אני חוגג ליל פסח, לילה אחד בשנה. את חגגת את פסח, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. את חגגת את פסח 365 יום בשנה, כל לילה היה לך פסח. ואני חושב שלסיפור הזה יש עוד משמעות. יכול להיות אדם שמבחינת התחושה, ההנהגה, החוויה, הוא בעמקי הקליפות. אבל אם יש לו קביעות, אם יש לו סיגריה אחת שהוא נותן לקדוש ברוך הוא כל יום, הילדים יעלו לארץ, הילדים יישארו מחוברים. בסוף בסוף מה שאומר לך החזיר להבדין, הדבר אחר הזה, זה לא משנה איפה הראש שלך, משנה איפה הרגליים שלך. הרגליים יוליכו את הראש למקום שהראש צריך להגיע אליו. אז אם כן, משתי הקצוות של הפרשה אנחנו מעבירים את אותו מסר, כמו שהתחלנו עם הרמה בהתחלה. פורים זה חשוב, תפילת מעריב זה חשוב הרבה יותר. אז הנה, מה יריב עכשיו?